פרש בודד, כתבתו של גידי וייץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. במהלך 2020 החליט משמר בתי המשפט להציב מצלמות בפתח ביתו של מני מזוז ולהצמיד לו מאבטח שילווה אותו במשך כמה ימים בדרך הקצרה מביתו לבית המשפט העליון. זה קרה לאחר שמזוז קיבל שוב עתירה של משפחה פלסטינית שביקשה מבית המשפט למנוע את הריסת הבית שלה לאחר שאחד מבני המשפחה הואשם בפיגוע ללא ידיעה או מעורבות שלה. במשך השנים שימש העליון חותמת גומי לדרישה של הדרג המדיני, השב"כ וצה"ל, ואישר הריסה אחר הריסה. מזוז החליט לשבור את הכלים. בשלהי 2015, לאחר גל טרור נוסף, הוא לוהק לכמה הרכבים שדנו בעתירות נגד הריסות בתים. בניגוד להלכה המסורתית, הוא קיבל את כל העתירות. הלכתי נגד הזרם במובהק ובמודע, הוא אומר שעה שאנחנו יושבים בלשכתו, באגף שמוקצה בבית המשפט העליון לשופטים בדימוס. חשבתי שהריסת בתים היא צעד לא מוסרי, מנוגד לחוק ושהעילות שלו מפוקפקת. לתחושתי זה נעשה בשביל לרצות דעת קהל, כשגם ההנהגה יודעת שזה לא מה שימנע את הפיגוע הבא. כמעט תמיד נותר בדעת מיעוט. חבריו להרכב צעדו בנתיב שהתווה העליון בעבר, תוך שמסתמכים על דוחות שב"כ סודיים, שלשיטתם הוכיחו את יעילותן של ההריסות בהרתעת מחבלים פוטנציאליים. כשהגיע מקרה נדיר ומזוז הצליח למנוע הריסה, לאחר שהשופט צבי זילברטל חרג מהקו המקובל והצטרף לדעתו, זה לא עבר בשקט. נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור זעמה לנוכח גילויי המרד של השופט הטרי. אנחנו בית משפט עליון, לא בית שופטים, אמרה לעמיתיה. באביב 2016 הגיע העימות לסי. צהל החליט להרוס את ביתו של עבד אל עזיז מראי, צעיר מאבו דיס שהיה מעורב בפיגוע בעיר העתיקה, שבו נרצחו נחמיה לוי ואהרון בנט. הוריו ואחיו של המחבל עתרו נגד ההריסה בטענה שלא היו מעורבים בפיגוע. הבן, טענו ההורים, בכלל גר רוב הזמן במעונות הסטודנטים. בראש ההרכב ישבה נאור שאישרה את ההריסה. אלא שמזוז שוב זכה לכתף תומכת, הפעם מהשופטת ענת ברון. השניים חלקו על הנסיעה וההריסה נמנעה. מרגע זה מזוז לא שובץ יותר בהרכבים דומים במשך שנה וחצי. בעליון טענו בתוקף שהעובדה שלא דן יותר בתיקים בנושא, מקרית. מני מזוז, אתה טוען שבית המשפט העליון מאשר פעולה בלתי חוקית, מדוע היא נתפסת בעיניך כך? במשפט של המזרח הקדום, בבל, אשור, חוקי חמורבי לפני 3,000 שנה ויותר, התפיסה המקובלת הייתה שבני משפחה הם קניינו של ראש המשפחה, וזה קיבל ביטוי בחקיקה. נניח שבני בונה בית שמתמוטט כתוצאה מרשלנות שלו, ובנו של בעל הבית מת. מה העונש? ממיתים את הבן של הבני, לא את הבני. אנס שאונס בתולה של איש, לוקחים את אשתו ופוגעים בה. באה היהדות עם החידוש המהפכני של חוקי המקרא, ואמרה בכמה וריאציות. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומת. ובן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. בהמשך המשפט הבינלאומי אימץ את הרעיון וקבע את האיסור על ענישה קולקטיבית. קשה שלא לראות בהריסות בתים ענישה קולקטיבית. פוגעים בבני משפחה חפים מפשע, גם כשאין שום אינדיקציה למעורבות או ידיעה שלהם. וזה בית שגרה בו הרבה פעמים כל החמולה. אני לא מכיר שום תחום אחר שבו מטילים עונש לא על מי שביצע את העבירה. בעיניי זה מקרה קיצוני. ההריסות גורמות לנו נזק בינלאומי יומיומי. אתה חושב שהדברים האלה נשארים כאן? הם לא עולים כל שנה לוועדות זכויות האדם בז'נבה ולפורומים בינלאומיים? ניסית כבר בפסק הדין הראשון לכנס הרכב מורחב שיקיים דיון עקרוני בעניין ונכשלת. חשבתי שצריך לכנס הרכב מורחב ולקיים דיון רציני. פסקי הדין שהשופטים מצטטים בעתירות נכתבו לרוב לפני שנים. המציאות המשפטית השתנתה, נכנסנו לעידן החוקתי, המשפט הבינלאומי השתנה. אמנם הוגשו בקשות לדיון נוסף על בסיס פסקי הדין שלי, אך הנשיאות נאור וחיות דחו אותן. מתוך 10 מקרים שבהם ישבתי, בשלושה מקרים הצלחתי לשנות את התוצאה. ומתוך הנחה שאלמלא אני הייתי בהרכב התוצאה הייתה אחרת, אז זה לא כישלון בעיניי, אלא הצלחה חלקית. החזון שלך היה יותר מרחיק לכת. נכון, אני לא כופר בכך. כשביקשת לכנס הרכב מורחב, האמנת שהוא יוביל להלכה חדשה? אני חשבתי שמשפטית המסקנה בלתי נמנעת. זה נכון שההתרשמות הכללית היא שיש רוב של תומכים בהריסות, גם אם לא גדול, אבל חשבתי ששופטים שהביאו אי נחת מהריסות, יש סיכוי גבוה שבהרכב מורחב יצטרפו לעמדתי. הנחתי שמספיק שאחד או שניים ישנו את דעתם כשהם יצטרכו להתמודד ישירות עם העניין, ולא להסתפק באמירה שכבר נפסק בנושא ובציטוטים משנות ה-80 וה-90. בפסק הדין הראשון שלי הבאתי עשרות אסמכתאות בתחום הזה, שכולן חד משמעיות. זו חובתנו להתמודד עם זה. לא על הפסיקה בנושא ההריסות תהיה תפארתו של בית המשפט העליון. ההיסטוריה לא תשפוט אותו טוב על העניין הזה. בעיניי זה מסוג המקרים שבהם דגל הביטחון ניסה לשווא. בתפקידך כיועץ המשפטי לממשלה לא מנעת ההריסות. אישרת להרוס בתים ב-2009 אחרי הפיגוע במרכז הרב. מדוע לא נלחמת את המלחמה הזאת אז? לא שיניתי את דעתי. גם כיועץ הייתי מאוד מסויג, אבל לא יכולתי להגיד לממשלה שזה אסור, כשיש עשרות פסקי דין של העליון שאומרים שזה מותר. אבל גם אז חשבתי שהם מוטעים. כמעט כל מלומדי המשפט הבינלאומי בעולם ובישראל, בעמדה שזו לחלוטין פרקטיקה בלתי חוקית. בנוסף, התפתחה תפיסה שזה רעיון לא מוצלח. בתחילת 2005 נדונה עתירה על הריסות. והנשיא אהרון ברק המליץ למדינה לשקול מחדש את העמדה שלה, כי בית המשפט מהרהר עם ההריסות חוקיות. המדינה חזרה בה מחשש מהערעור הנוסף. על הפלטפורמה של הערת ברק דחפתי ב-2005 לבחינת הנושא, והוקמה ועדה בראשות האלוף אודי שני, שהגיעה למסקנה שאין שום תשתית לבסס את ההנחה שההריסות מרתיעות מבחינה ביטחונית. הם אמרו שיש אינדיקציות לכאן ולכאן. כלומר, היו מקרים שמישהו אמר בחקירת שבק שהוא רצה לעשות פיגוע והוא פחד שיהרסו את בית המשפחה ונרתע. והיו מקרים שמישהו עשה פיגוע כנקמה על הרס בית המשפחה. הוועדה המליצה להקפיא את ההריסות, וההמלצה אושרה על ידי הדרג המדיני. במרבית התקופה שלי כיועץ לא היו הריסות. ב-2009 הדרג המדיני השתנה, נתניהו עלה לשלטון, הריסות הבתים חודשו. פעם אחת כמין החלטה חד פעמית אחרי הפיגוע במרכז הרב, ופיגוע נוסף, ואחר כך לאט לאט זה הפך לשגרה כשהמדינה ובתי המשפט מתייחסים לזה כמובן מאליו. אתה כופר בכך שזה כלי אפקטיבי מבחינת ההרתעה, אבל נדמה שגם אם הייתה הוכחה ניצחת שהריסות בתים מרתיעות מחבלים, היית פוסל את הכלי הזה כלא חוקי. נכון, הזכרתי בפסקי הדין שלי את נושא האפקטיביות כי זה הנימוק היחיד של התומכים. אני סבור שהאפקטיביות לא רלוונטית. יש מדינות שקורטות ידי גנבים, ואף אחד לא מעלה על דעתו ליישם את זה. יש גבול שמעבר לו האפקטיביות לא יכולה להיות רלוונטית לענישה במדינה דמוקרטית. אתה טוען שיש אינדיקציות לכאן ולכאן בנוגע להרתעה ולאפקטיביות. השופטים שחולקים עליך מצטטים דוחות שבק סודיים שלטענתם הבהירו מעל לכל ספק שזה כלי מרתיע. דוחות השבק הוגשו לפי דרישה שלי, והכרתי אותם עוד מתפקידי הקודם כיועץ. באחד הדיונים הראשונים שבהם נטענה הטענה של אפקטיביות, ביקשתי שיגישו את הדוחות כי ידעתי שהם לא חד ערכיים, ואכן היו שם דוגמאות כאלה וכאלה. מה שאתה אומר מטמיע, כי כמעט בכל פסקי הדין בנושא, השופטים שאישרו את ההריסות כותבים שהם קיבלו דוח סודי שמצביע על כך שזה כלי אפקטיבי. אין שום רמז לפנים לכאן ולכאן. מה שאמרתי, אלה העובדות. ואולי בית המשפט פשוט חושש לקבל החלטה שתעורר זעם בממשלה ובדעת הקהל? אם בית המשפט יתחיל להתאים את הפסיקה שלו לתגובות כאלה ואחרות, זו הרמת ידיים. תראה, אני לא בעד אקטיביזם שיפוטי. אני חושב שדברים שהם מדיניות ביטחונית, מדינית, חברתית, כלכלית, בעיקרון צריך לכבד את עמדת הממשלה או הכנסת. אבל כאשר מדובר בעניין משפטי מובהק, זו חובה של מערכת המשפט להתערב. התפקיד העיקרי של בית משפט העליון הוא להגן על זכויות אדם. הוא נולד לפני 66 שנה באי ג'רבה בתוניס, האח האמצעי במשפחה של 9 ילדים. כשהיה בן שנה עלתה משפחתו ארצה והתמקמה בנתיבות. במשך שנה הם גרו בפחונים. בג'רבה אביו שימש רב ודיין. בישראל סירב להצטרף לממסד הרבני ופתח חנות ספרים. כשהבן מני עמד לפני גיוס לצהל, הוא הוריד את הכיפה. תהליך שהבשיל אצלו במשך שנים. מי שעמד על דעתו התקשה להתחבר לאמונה הדתית. חשת קשיים במעבר מישראל השנייה לראשונה? אשתי לפעמים אומרת שאני קצת עיוור ומנותק בהקשר הזה. יכול להיות. לא הרגשתי שזה עצר אותי מלהתקדם. לפעמים הרגשתי שאני לא ברשת באזורים מסוימים. באוניברסיטה, במשרד המשפטים, מישהו קצת אחר. הוא עשה קריירה ארוכה במשרד המשפטים, וב-2004 מונה ליועץ המשפטי לממשלה. עשור אחר כך, ב-2014, פנתה אליו שרת המשפטים ציפי לבני, והציעה לו להיות מועמד לעליון. הייתי אמביוולנטי, אבל בסופו של דבר החלטתי שזו הצעה שאי אפשר לסרב לה. בתוך ההתלבטות החלטתי שאנקוט דרך ביניים, שלא אמצה את תקופת הכהונה. קבעתי לעצמי שאחרי 3 שנים, אעשה הערכה מחודשת. נשארתי יותר ממה שתכננתי, בעיקר בגלל מה שקרה כאן בשנתיים האחרונות. מערכות הבחירות, שרי המשפטים, ההבנה שאנחנו בסכנה ממשית לכל מערכות שלטון החוק במדינה. מה שקרה כאן בשנים האחרונות לא היה שייך לשום מאבק על תפיסה אידיאולוגית או פוליטית, אלא מאבק שנועד כולו לרסק את המוסדות המשפטיים מסיבות ידועות. המאבק הזה נמשך עד היום. נאום המכלאות של דוד אמסלם הוא רק עוד ביטוי קיצוני להלך רוח של להרוס את הכל. וברור שכאשר מרסקים את מוסדות שמירת החוק, זה יוצר סכנה מוחשית לקריסה של כל הדמוקרטיה הישראלית. בנסיבות האלה הרגשתי שלא נכון לנטוש באמצע הסערה הגדולה. אם זה לא היה קורה, הייתי עוזב לפני כן. הוא פרש 5 שנים לפני המועד. עליונים ותיקים כמו אהרון ברק תפסו את הראש. הם חשבו שזה צעד חסר אחריות. ברק לא אמור היה להיות מופתע, מגיב מזוז. מדוע? כי שוחחתי איתו כשהתמניתי ועוד קודם. הוא הציע לי להתמנות לשיפוט כשהיה נשיא, ותמיד הייתה לי הסתייגות מהתפקיד. חשבתי שהוא לא הולם את האופי שלי. זה תפקיד פסיבי. שופט לא קובע את סדר היום שלו, לא מחליט במה הוא דן. אתה יושב בלשכה ונוחתים על השולחן תיקים. כיועמ"ש אתה קובע סדר יום. כשהייתי יועץ משפטי, בתום 2 שנים עשיתי לעצמי תעודת שליש. בשנתיים האלה הספקתי לקדם הרבה יותר דברים שהיו חשובים לי מאשר מה שהצלחתי פה ב-6.5 שנים. באת עם ציפיות נמוכות ונראה שלא הופתעת לטובה. בעיניי הבעיה העיקרית בתפקוד של בית המשפט העליון היא ההיברידיות שלו. הוא אמנם נקרא בית המשפט העליון, אבל בפועל יותר מ-90% מהעבודה שלו היא כבית משפט לערעורים. והאמת היא שאפילו כבית משפט לערעורים, חלק לא מבוטל מהתיקים שמגיעים אליו, הם תיקים מהסוג שלא מגיעים לבית משפט לערעורים בשום מקום בעולם. סכסוכים על ארנונה של 20,000 שקל, או כל מיני זוטות שפשוט קשה להאמין. 90-95% מזמנו של שופט עליון מופנה לערעורים, ויש איזה 5% שבהם זה באמת בית משפט עליון. בארצות הברית, מדינה של 330 מיליון איש, העליון דן ב-60-70 תיקים בשנה. אין בישראל יותר מ-60-70 תיקים בשנה ששייכים לקטגוריית בית המשפט העליון, כלומר, תיקים עקרוניים חוקתיים, או תיקים שעוסקים בהחלטות ממשלה, או תיקים פליליים כבדי משקל. בית משפט עליון נועד לתיקים האלה, אבל בפועל זהו מיעוט קטן מאוד מסדר היום שלו. רוב מכריע של הזמן שלך אתה עוסק בדברים שחוזרים על עצמם, ערעורים על עבירות מין למשל. באחד מ-20 תיקים או יותר יש חידוש. השאר זה סתם שגרה, זה יוצר עומס בלתי נסבל. בהזדמנויות שיצא לי לדבר עם קולגות מחול, הם לא האמינו שבית משפט עליון דן בקרוב ל-10,000 תיקים בשנה. הם חשבו שהתבלבלתי בשפה או בספירה. אין חיים? זה עומס של 24/7. גם בשישי ושבת אתה חייב לעבוד. אתה לא יכול להרשות לעצמך באמת חיים חברתיים, חיי תרבות. כל דבר אחר שאתה עושה מלווה בתחושת אשמה. עכשיו, ההיברידיות גורמת לכך שלא מוקדש מספיק זמן לדברים שראויים לכך. כשבית משפט צריך לדון באלפי תיקים, מטבע הדברים אתה לא יכול להקדיש מספיק זמן לכל תיק, גם אם הוא חשוב. ואתה יושב בהרכבים בדרך כלל של 3, שזה אומר 20% משופטי בית המשפט העליון. ברוב המדינות העליון יושב בהרכב מלא. אז אומרים, בית המשפט העליון קבע. אבל זה 3 מ-15, זה לא בהכרח משקף את העמדה הקולקטיבית של בית המשפט העליון. לפי מה שאתה מתאר, שופט בעליון הוא כמו צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים, פועל יצור שעובד בסרט נע. כן, בהחלט. זמנים מודרניים זו הייתה התחושה שלי. אתה מקבל ארמטיקים לעוד יומיים, ואחרי יומיים אתה מקבל עוד ארמטיקים לעוד יומיים. בעיניך זה מחייב מהפכה? תראה. מה שזה מחייב זה משהו שהוא כל כך טריוויאלי, שקיים כמעט בכל העולם. פשוט צריך להפריד בין בית משפט לערעורים לבית המשפט העליון. אם זה כל כך פשוט, למה זה לא קורה? המערכת הפוליטית חושבת, אם נוריד מבית המשפט העליון עומס, אז הם יתעסקו יותר בתיקים הציבוריים והפוליטיים. כל מי שמכיר את העבודה של העליון יודע שזה חסר שחר. התיקים הציבוריים הכבדים תמיד מקבלים עדיפות ראשונה. גם אם 3,000 תיקים מחכים על המדף, אם מוגשת עתירה נגד החלטת הממשלה, נניח נגד מעקבי השבק, התיקים האלה תמיד דורסים את התיקים הרגילים. ואז מי נפגע? אנשים שלפעמים עולמם חרב עליהם בתיקים פליליים, או תיקי משפחה, עם רגישויות עצומות. הם מחכים חודשים ארוכים להכרעה, לפעמים יותר, וגם כשהם כבר מגיעים לדיון, אז מקצים לך זמן קצר ומוגבל. הזמן הדוחק מאפשר סיעור מוחות בהרכב לפני ההכרעה? אני הגעתי ממשרד המשפטים שבו על כל נושא חשוב יש דיונים עם סיעור מוחות של הרבה אנשים. כאן זה אחרת. עושים התייעצות בין חצי שעה לשעה, בדרך כלל בבוקר לפני שיורדים לאולם. אם יורדים ב9, אז נגיד ב8 או 8:15 יושבים, עושים התייעצות. מדברים קצת על התיק? מה זה תיק? על 6, 7, 8 תיקים. כלומר, מקצים דקות ספורות לתיק. כן. ובכל זאת, קולגות שלך סברו שזה חסר אחריות לנטוש, בתקופה שבה המערכת הפוליטית מנסה לשנות את הזהות של בית המשפט העליון, ולרמוס את מערכת אכיפת החוק. הודעת על פרישה לפני הבחירות האחרונות. הודעתי על פרישה כאשר אבי ניסנקורן כיהן כשר משפטים. הוא היה מחויב להגנה על מערכת אכיפת החוק והמשפט. בכל פעם שעשיתי לעצמי חשבון אם לפרוש או לא, זה היה השיקול העיקרי נגד. אבל אתה יכול למתוח את זה עד גבול מסוים. מגיעה נקודה שבה אתה מרגיש, איך אמר בגין? איני יכול עוד. לפני כשנתיים, כשהוגשו העתירות נגד הכוונה להטיל על בנימין נתניהו את הרכבת הממשלה בשל כתב האישום נגדו, בורסת האימורים בקרב משפטנים סימנה את מזוז כמי שעשוי לקבל את עמדת העותרים, גם אם בדעת מיעוט. בבסיס האימור עמדה המחשבה שמי שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה והעמיד ראש ממשלה לדין, יבין עד כמה מסוכן מצב שבו ראש הרשות המבצעת הוא גם נאשם בשוחד. היה כאן ניסיון מתמשך לרסק את המשטרה, את הפרקליטות, את היועץ המשפטי לממשלה, את בתי המשפט, אומר מזוז. המערכת המשפטית אמורה לאזן את הכוח של השלטון, וברגע שהיא מתרסקת, כל המבנה קורס. יש לנו דוגמאות מהמרחב, לא מאוד רחוק מכאן, שמראות איך מקריסים מערכת דמוקרטית. היינו קרוב לשם, אין ספק. בעבר ההתקפות האלו באו מהשוליים. הפעם הן הגיעו מראש הממשלה, כשהשיא היה כמובן ההופעה שלו כנאשם בבית המשפט, כששרי הממשלה עומדים מאחוריו. זאת הייתה סצנה מפחידה מסרט בדיוני. אם נתניהו היה משיג רוב שמאפשר לו לרסק את בגץ, האם להערכתך שופטי העליון היו מתפטרים? זה עניין אישי של כל אחד מהשופטים. אני ודאי לא הייתי נשאר בתפקיד במציאות כזאת, זה ברור לי. אף על פי שמזוז זיהה את הסכנה, הוא הצטרף לחבריו להרכב המורחב, שקבע פה אחד כי נתניהו רשאי להרכיב את הממשלה. זה נדיר, אומר מזוז, הרי כמעט בכל נושא יש דעות מיעוט. ודווקא כאן, בעניין כה מעורר מחלוקת, 11 שופטים מקבלים החלטה פה אחד. תראה, זה לא ביטוי לשמרנות של בית המשפט. לפחדנות? גם לא לפחדנות. האם הנשיאה אסתר חיות ניסתה לשכנע אתכם שמוטב לקבל החלטה פה אחד בנושא כל כך נפיץ? לא היה דבר כזה. אגב, גם חיות וגם נאור לפניה לא הפעילו מרות נשיאותית. השאלה הזאת של הרכבת הממשלה על ידי נאשם בפלילים היא מסוג המקרים המובהקים שבהם החוק ברור. אתה לא יכול לקבל החלטה כל כך דרמטית מבחינת המשמעויות המשפטיות שלה, לפגוע בזכות לבחור ולהיבחר של המועמד ושל מיליון מצביעיו על בסיס זה שאתה חושב שזה לא בסדר. ואני חשבתי שהמציאות הזאת של ראש ממשלה נאשם בפלילים היא לחלוטין פרי של כשל חברתי ומוסרי. מצב בלתי נסבל. אבל זה לא התפקיד שלי לשנות את המציאות הזאת, אלא של מי שכתב את חוק יסוד הממשלה. אני לא חושב שבית משפט יכול לייצר נורמה בנושא כל כך משמעותי, בלי שום תשתית בחוק. וכשאתה הולך הביתה, אתה אומר לעצמך, אני מנציח מצב אבסורדי, מסוכן. נכון, אבל מבחינה משפטית התמונה הייתה מאוד ברורה. וזה גם קצת נאיבי. נניח שבית המשפט העליון היה מקבל החלטה אחרת, מה לדעתך היה קורה? לא היו מצייתים לה, ונתניהו היה מרכיב את הממשלה? לא צריך להוציא את זה ממנעד האפשרויות. אבל יש דרך יותר פשוטה. הכנסת הייתה יכולה לחוקק למחרת תיקון לחוק יסוד הממשלה, ולקבוע במפורש הסדר שמאפשר לנאשם להרכיב ממשלה. אגב, ברוב המדינות המתוקנות אין בכלל הסדרים שנוגעים לשאלה הזאת. לא מגיעים לשם, סומכים על הנורמות הציבוריות. תראה את אוסטריה. הקנצלר התפטר עם תחילת החקירה נגדו. גם אצלנו ראשי ממשלה התפטרו בנסיבות דומות. אתה אומר שהחוק ברור, אבל החוק מגדיר שלנשיא יש שיקול דעת. אי אפשר היה לטעון שזה בלתי סביר שנשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה על נאשם בשוחד? אני מסכים שמבחינה משפטית החוליה היחידה בתמונה הזאת שאפשר היה לבחון, נוגעת לשיקול הדעת של הנשיא. אבל כנראה שגם הנשיא חשב על זה והחליט להעביר את ההחלטה לכנסת. אני מניח שאתה תומך בהצעת החוק שהגיש שר המשפטים גדעון סער, שנועדה למנוע את המצב הזה בעתיד. ראש ממשלה עם כתב אישום חמור הוא מצב בלתי מתקבל על הדעת, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה תפקודית פשוטה. ממש ברמה של יכולת תפקוד. וראינו מה קרה כאן. אם זה היה יכול להיפטר במישור הפוליטי, עדיף. אבל אם אנחנו רואים שזה לא נפטר, אין מנוס מכך שהכנסת תכריע את זה בחקיקה. טוענים המתנגדים, איך זה אפשרי בדמוקרטיה שפקיד ידיח ראש ממשלה שנבחר על ידי הציבור? טענה מקוממת ומתחכמת. היועץ הוא לא פקיד, והגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה היא תהליך מורכב שמעורבים בו אנשים רבים. אבל יש לי מחשבה שיכולה לנטרל את הטיעון הזה. אפשר לקבוע פרוצדורה בחוק שאינה זרה לשיטת המשפט הישראלי. עד 1958 היה בישראל חוק של חקירה מוקדמת, שקבע שהיועץ המשפטי לממשלה יכול לפנות לבית המשפט המחוזי במקרה של פשע חמור, כדי שהוא יעיין בתיק ויחליט אם יש מקום להגיש כתב אישום או לא. ואז מתקיים שימוע בפני בית המשפט בהשתתפות שני הצדדים, שבסופו בית המשפט מחליט אם יש בסיס סביר להרשעה. זה יכול לעשות גם במקרה הזה. מ-96 ועד היום כל ראשי הממשלה נחקרו באזהרה. זה פוגע באופן אנוש בתפקוד שלהם. בשנתיים האחרונות נוכחנו שחקירה כזאת יכולה לשבש סדרי עולם. אולי הגיעה העת להגבלת קדנציה ולחוק הצרפתי? ההנחה שלך שחקירה פוגעת בתפקוד לא בהכרח מדויקת. אני יכול להעיד על מקרים שהכרתי מקרוב. בתקופה של שרון ואולמרט, שגם נגדם התנהלו חקירות, קשה היה לראות פגיעה בתפקוד שלהם, אפילו לא במראית עין. גם לא היה ניסיון לחסל את מערכת אכיפת החוק מצידם. לא הייתה פגיעה בהליכי מינויים במשטרה. לא היה מצב של ממלא מקום מפכ"ל במשך תקופה ארוכה. אצל אולמרט היו דיונים רציניים על המאבק בפשיעה המאורגנת, כולל החלטה על תוספת תקציב. כל המאפיינים שראינו בשנתיים האחרונות לא היו. הפתרון של החוק הצרפתי רע מאוד, וזה לא מקרה שאף מדינה מערבית לא אימצה אותו. המדינה היחידה שניסתה הייתה איטליה של ברלוסקוני. כשברלוסקוני היה חשוד, הוא הצליח פעמיים להעביר בפרלמנט מעין חוק צרפתי, ופעמיים בית המשפט לחוקה באיטליה ביטל את החוק. החוק הצרפתי מעורר שאלות קשות מאוד. על אילו עבירות הוא יחול? רצח? אונס? בגידה? מה קורה עם שותפים לעבירה? האם הם נחקרים כשראש הממשלה לא נחקר? המשמעות היא כמובן שיבוש חקירה מוחלט. אנחנו גם יודעים שהסיכוי לבצע חקירה אפקטיבית לאחר דחייה של שנים הוא קרוב לאפס. אנחנו רואים את זה לא רק כשדוחים חקירה בשמונה שנים, גם כשחקירה נמרחת שנתיים ושלוש, בדרך כלל היא מתמוססת. אנחנו רואים שחקירות נגד אישי ציבור, כולל זו נגד ראש הממשלה, נמתחות על פני שנים ארוכות. מערכת אכיפת החוק צריכה להיות מודעת למחיר של התמשכות הליכי חקירה והעמדה לדין, אין שום ספק. זה נכון כמובן לגבי כל אדם, וזה נכון כפל כפליים לגבי איש ציבור. מהניסיון שלי, יש חשיבות מכרעת מכל בחינה שאתה יכול לחשוב עליה לחקירה יעילה ומהירה. היא חשובה קודם כל לצורך החקירה עצמה. חקירה לא תהיה אפקטיבית אם היא תימרח. בפרשת הירשזון למשל, צצה הפרשה העיקרית. התחילה חקירה מהירה ואז פתאום התחילו לצוץ עוד כל מיני סיפורים מסביב. כשצוות החקירה בא אליי, אמרתי להם, אני מכיר את התהליך הזה. אתם תחקירו עוד רמזים וקצות חוט ואנחנו ניפגש עוד שלוש שנים. הסיפורים האלה, גם אם הם אמת, לא משנים דרמטית את התמונה. אני רוצה פול פאוור על הסיפור העיקרי. כל התהליך, מתחילת החקירה עד כתב האישום, נמשך חודשים ספורים, וגם באולמרט זה הלך מהר. ברגע שחקירה נמתחת, היא הרבה פעמים קורסת, כי היכולת של נחקרים להשפיע על עדים ועל חומרי חקירה ועל דעת הקהל היא מאוד משמעותית. ויש כמובן את המחיר שהחשוד עצמו משלם. משעה שהוגש כתב האישום נגד נתניהו, הוא כמעט הפסיק להיפגש עם היועץ המשפטי לממשלה וניהל מסע תקשורתי נגדו. אולמרט נהג בך אחרת? אולמרט התנהל באופן ענייני לחלוטין. בדיונים משותפים, מתבונן מן הצד לא יכול היה למצוא בהתייחסות שלו אליי שום רמז לכך שהוא נחקר, וגם לא ביחס למערכת המשפטית או למשטרה. הייתה לי אז נקודת ייחוס. בזמנו, כשפתחתי בחקירה נגד חיים רמון, הפכתי אצלו לשקוף. הוא לא דיבר איתי. כשעברתי לידו, הוא לא הסתכל עליי. הוא תקף אותי ואת המערכת בכל הזדמנות. היום רמון מנסה לשכתב את ההיסטוריה, כאילו החקירה נגדו נולדה על רקע רפורמות שהוא רצה לעשות במשרד המשפטים. הוא הספיק לכהן כשר המשפטים חודשיים וחצי, עד אירוע נשיקה עם הקצינה, לפני ישיבת קבינט ערב המלחמה. אני יכול לומר לך מעידות אישית. בחודשיים האלה לא הייתה אף יוזמה שלו לשינוי שהייתה אמורה ליצור אימות. זו המצאה בדיעבד שאין לה שום גרעין של אמת. עד היום רמון טוען שביצעתם בו סיכול ממוקד כדי להרחיק אותו מעמדת כוח. זה גם מתדלק את הטענה של נתניהו שבמשרד המשפטים תופרים תיקים לדמויות פוליטיות שמפריעות להם. אנחנו היינו צריכים לפתוח בחקירה נגד רמון כי מהרגע שהעובדות הגיעו אלינו אי אפשר היה לעבור לסדר היום על אירוע כזה. רמון הוזמן לחקירה למסור גרסה. הוא היה צריך להגיע בשעה 11 בערך. זימנתי בתשע בבוקר את צוות החקירה והפרקליטים ואמרתי להם בצורה הכי ברורה. אם הוא בא ואומר שזה נכון מה שהקצינה מספרת, נשקתי אותה, לא הבנתי נכון את הסיטואציה, אני מתנצל בפניה ולוקח אחריות, ברגע הזה אני סוגר את התיק. גם האחרים חשבו ככה? היו משתתפים שחשבו שבכל מקרה צריך להמשיך. השבתי להם שבמצב כזה אין דרך בעולם להוכיח יסוד נפשי של העבירה. אבל רמון, שהוא מאוד מוכשר אבל גם מאוד יהיר, לא רק שלא התנצל אלא האשים את כולם. את הקצינה שהיא משקרת, את כל מי שמסביב שמעלילים עליו, ובהמשך הביא למשפט עדות שקר. זה ברור שבנסיבות כאלה הכרחי שיועץ משפטי יביא את הדברים להכרעת בית המשפט, ומאז הוא תוקף. אצל אולמרט, למרות שהיו חקירות יותר משמעותיות, מעולם לא זיהיתי שום התייחסות דומה. הוא לא מידר אותי מנושאים, גם מנושאים שהוא לא היה חייב לשתף אותי בהם. העבודה נמשכה כסדרה, בלי עוינות, בלי התנקות. היו לך איתו ועם שרון גישות בארבע עיניים? שאלה טובה, אפרופו. באופן בסיסי, די נמנעתי מפגישות בארבע עיניים, כי אני חושב שזה לא נכון ולא טוב. קודם כל, אני לא יועץ משפטי פרטי של ראש הממשלה. אני יועץ משפטי לממשלה. כמעט כל נושא שראש הממשלה מקיים עליו דיון, הוא נושא שיש לו שותפים בדרג מקצועי או פרלמנטרי. היו פעמים בודדות שקיימתי פגישות בארבע עיניים עם ראש הממשלה. עם שרון היו לי פגישות ספורות בשש עיניים בנוכחות דובי וייסגלס בנושאים ביטחוניים. עם אולמרט הייתה לי פגישה אחת לבקשתו על נושא ביטחוני רגיש, הקור בסוריה, ועוד פגישה על מבצע רגיש נוסף. והייתה פעם אחת שביקשתי ממנו פגישה בארבע עיניים על יוזמה של שר המשפטים דניאל פרידמן להקים ועדת חקירה ממלכתית בפרשת רמון. הבהרתי לו בצורה מאוד חדה שאני מצפה ממנו להוריד את זה מסדר היום, וזה באמת ירד. ההבדל בין פרשות אולמרט ונתניהו הוא שהיום רבים בציבור משוכנעים שתפרו לנתניהו תיק. זה קנה אחיזה בקרב ההמונים. אחרי שנים שמהדהדים את הטענות האלה, זה לא מפתיע שקונים את הסיפור הזה. כל מי שמסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל רואה שההחלטות של מערכת אכיפת החוק לגבי אנשי ציבור אין להם צבע פוליטי. החל מההחלטות של אהרון ברק, יועץ משפטי לממשלה, בשלהי שלטון המערך, שאחריהן עלה בגין, ועד ההחלטות בתיק אולמרט שאחריהן עלה נתניהו. למעשה שני המהפכים האלה ב-77 וב-2009 השפיעו בכיוון פוליטי אחר מכפי שטוענים, אבל בשיח המתלהם של היום העובדות לא רלוונטיות. אולי ההבדל הוא באופי התיקים. לציבור הרבה יותר קל להבין סיפור של מעטפות דולרים מאשר הטיית סיקור עיתונאי כשוחד. שוחד של עיתונות אולי פחות מובן לציבור, אבל טובות הנאה של מאות אלפי שקלים מדברות גם לאדם מן השורה. אולמרט לא היה חף מתקיפה של מערכת שלטון החוק, אבל זה היה נקודתי וממוקד. לא היה טיעון שמתנכלים לו מסיבות פוליטיות. הטענה שמנסים להפיל ראש ממשלה מסיבות פוליטיות היא מהלך ציני, מסוכן וחסר אחריות של נתניהו, שצריכה להיות לו אחריות על המדינה, על החברה. אי אפשר לחשוד בו שהוא לא מבין מה המשמעות של מהלך כזה. במובן הזה זה היה מהלך מפחיד ומסוכן. ב-2009, הזמן קצר לאחר שנבחר בפעם השנייה, התקשר נתניהו למזוז וביקש לפגוש אותו בארבע עיניים. הוא הזמין את היועץ המשפטי לממשלה לבית האבן של אביו ברחוב הפורצים בירושלים. ישבנו שם ואחרי 3 דקות נכנס אבא שלו, נזכר מזוז. הוא היה כבר אז בן 99, אבל עדיין עמד זקוף. נתניהו קם והציג בינינו, ואני מאוד התרשמתי מיראת הכבוד שהייתה לו כלפי אביו. האב יצא, ונתניהו דיבר איתי על דילמות בהרכבת הממשלה, וסיפר לי שהוא לא יאריך את כהונת פרידמן כשר משפטים, וימנה את יעקב נאמן. אמרתי לו, אני לא מתערב בהרכבת הממשלה. נאמן יותר סולידי מפרידמן, אבל יש להם פחות או יותר אותן דעות. פרידמן אדם הגון, תוכו כברו. האופוזיציה הזאת תמיד עדיפה בעיניי. הפגישה והמיקום לא היו מקריים. נתניהו ביקש ליצור תחושת אינטימיות ביניהם, להפגין את יראת הכבוד שהוא רוכש למערכת המשפט וליועץ. אדם שעבד לצד נתניהו באותן שנים, סיפר למוסף הארץ שכאשר מזוז הוזמן לראשונה לאקווריום, נתניהו טרח לצאת מהלשכה וללוות את מזוז באופן אישי. זו הייתה הג'סטה קטנה שסיפרה את כל הסיפור, הבחן המקורב. כמה חודשים חלפו ושר המשפטים נאמן הודיע שהוא מתכוון לחולל רעידת אדמה. לפצל את תפקיד היועץ לשניים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. מזוז היה על סף פרישה, אך הוא נדרך. הוא יזם 2 פגישות עם נתניהו בארבע עיניים. פרסתי בפניו את כל המשמעויות והוא החליט במקום שהוא עוצר את זה. הוא אמר לי, ינקלה יהרוג אותי. החקירות נגד נתניהו נועלו בתחילה באיטיות על ידי מנדלבליט שהפגין ספקנות רבה. כשהוא חצה את הרוביקון והעלה הילוך, נתניהו הרגיש שהאיש שהוא סייע למינויו, בגד בו. זה יצר שפל חסר תקדים ביחסים ביניהם. האם זה שכנע אותך שטעית והפיצול נחוץ? לחלוטין לא. אני מתנגד לפיצול שיפגע בשלטון ובאכיפת החוק. הפיצול כרוך בסכנות שונות שהראשונה שבהן היא פוליטיזציה של התפקיד. לכל ממשלה יש מוטיבציה למנות יועץ משפטי בראש שלה. אדם שיקל עליה וזה יוביל לאפקט דומינו. בשלב הבא, מיד כל היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה יהפכו לפוליטיים. בזמנו אמרתי לנתניהו, במבט ראשון זה נראה לך גן עדן. הנה, עכשיו היועצים המשפטיים יפסיקו לעשות לנו חיים קשים. אבל המציאות הפוכה לגמרי. היום, כשהיועץ נותן לך חותמת כשרות על החלטה של הממשלה, זה כמעט בוודאות מוחלטת עוברת בגץ. לעומת זאת, אם היועץ המשפטי שלך יהיה איש פוליטי, לא יהיה שום ערך לחוות הדעת שלו. לא ציבורי ולא משפטי. אבל אתה מתעלם מכך שלכובע הכפול יש עוצמה רבה מדי. סיפרת שפגשת את אולמרט ושכנעת אותו לא להקים ועדת חקירה בעניין רמון. אתה מבין שהוא לא יכול היה להגיד לך לא. אז מה ההנחה? שראש הממשלה יגיד ליועץ לא, ואז היועץ ימציא חקירה? אולמרט באותה עת היה חשוד, הגורל שלו בידיים שלך. כדי שתהיה איזו משמעות לטענה הזאת, אתה צריך להניח כמה הנחות מופרכות. כשהיועץ המשפטי לממשלה בא לשר או לראש הממשלה ואומר לו, אדוני, ההצעה הזאת שלך לא חוקית, אסור לך לקדם אותה, זו החובה שלו. כך למשל כשהוא עושה שימוש לרעה בסמכות שלו, למשל מקים ועדת חקירה לעניין אישי של מקורב, בעוד שוועדות חקירה נועדו לאירועים גדולים בחיי האומה, כמו מלחמת יום כיפור ורצח. בסוף, חוות דעת של היועץ היא כמו פסק דין, כל עוד בית משפט לא קבע אחרת. בגלל שליועץ יש גם את הכובע של ראש התביעה, אז השר או ראש הממשלה מתייחס עוד יותר ברצינות לאמירה שלו. האפקטיביות נובעת מהשילוב. תראה, זה לא איום מוסווה. רציתי לעצור את התופעה של המינויים פוליטיים, וראיתי שהשלטון מצפצף על דוחות מבקר המדינה ועל בית המשפט העליון, אז החלטתי להעמיד לדין את צחי הנגבי על מינויים פוליטיים בהיקף גדול מאוד. עשיתי את זה בכובע שלי כראש התביעה, ובכובע השני שלי כיועץ, הוצאתי הנחיות ברורות שאומרות לשרים שעזרה כזאת לחברי מפלגה עלולה להוביל אותם להליך פלילי. השילוב הוא שיוצר את האפקט ומחולל שינוי במציאות. זה לא יקרה אם התפקיד יפוצל. אחד המחירים שיהיו לפיצול הוא איבוד מנגנון הבקרה שיש ליועץ על מערכת התביעה. היו בעבר מקרים שהמשטרה והפרקליטות המליצו להעמיד אנשי ציבור לדין, והיועץ דחה את ההמלצות. מהניסיון שלי אני יכול לומר שבכמה מקרים זה רע עקב היעדר הבנה מלאה מצד הפרקליטות של המערכת הפוליטית, הבנה שיש ליועץ. ואני אוסיף משהו קצת רגיש, אבל אני עומד מאחוריו. בשנות ה-90 הייתה סדרה של זיכויים מהדהדים בתיקים של אנשי ציבור. נאמן, רפול, דיניץ. כשאני מנסה לאפיין למה זה קרה, אחד הדברים שבולטים לעין זה שבתקופה הזאת של הזיכויים, הייתה דומיננטיות יתר של הפרקליטות וחולשה יחסית של היועץ. במשך השנים עולות טענות שיועץ משפטי נוטה חסד לראש הממשלה שמינה אותו. עליך אומרים שטעית באופן פטלי כשסגרת את פרשת האי היווני, שבה נחשד שרון בקידום אינטרסים של קבלן ששילם לבנו מיליונים תמורת ייעוץ תמוע. שרון מינה אותו, מזוז גמל אותו. אני בטוח שיש אנשים שחושבים שההחלטה שלי לסגור את התיק נגד שרון הייתה מוטעת, ולו מהטעם שהיה קמפיין תקשורתי חזק נגד ההחלטה. היו אנשים שהניעו אותו מתוך המערכת. מתוך משרד המשפטים? ומתוך המשטרה. אנשים מאוד מסוימים, וכל מי שמצוי בפרטים יודע בדיוק על מי מדובר, ושהיו להם גם אנשים בתקשורת, דוברים קבועים שעשו קמפיין מאוד גדול. ואז, כשבא יועץ חדש והחליט אחרת, אז זה נראה תמוע לכולם. לכן הרבה אנשים קנו את הסיפור הזה. עכשיו, לגבי המינוי שלי, זה ודאי מופרך. לא הייתי המועמד, לא של שרון ולא של שר המשפטים תומי לפיד. המועמדות שלי הוצעה על ידי כל חברי הוועדה בראשות השופט בח, אחרי שהמועמד של לפיד, יורם טרובוביץ', נפסל. אני משוכנע שאם כתב האישום נגד שרון היה מוגש, זה היה מסתיים בהתרסקות קולוסלית. והתרסקות קולוסלית בתיק נגד ראש ממשלה היא התרסקות של כל המערכת. זה לא יכול להיגמר כסתם זיכוי. זה היה מוביל לקריסה ולשינויים שאני לא רוצה לחשוב לאן היו מובילים. זה היה אסון. בלי מרחות ובלי הסתייגויות. אני גאה בהחלטה הזאת. בלעדיה כל ההיסטוריה המשפטית של ישראל הייתה מקבלת פנים אחרות. תראה איך העבר מתכתב עם ההווה. 7 פרקליטים בראשות עדנה ארבל סברו שיש מקום להגיש כתב אישום נגד שרון. נטען שכאשר סגרת את התיק, כינית אותם תופרי תיקים ומסמני מטרות. מעולם לא השתמשתי בביטוי תופרי תיקים. הביטוי הזה יוחס לי בטעות על ידי אמנון אברמוביץ', שאחר כך הודה שלא אמרתי אותו. למזלי הייתה הקלטה של השיחה הסגורה עם עיתונאים אחרי סגירת התיק. אכן חשבתי שתהליך העבודה היה שגוי מאוד. הייתה חוות דעת מנומקת של צוות פרקליטים ממחוז מרכז, שקבע שאין ראיות נגד שרון, ואז באה פרקליטת המדינה ואמרה, לא מקובל עליי, בעיניי יש ראיות. גויסה קבוצת פרקליטים כדי לנמק את העמדה שלה. הצוות עבד כשכבר הייתה לו מטרה. זו הטעות הקשה. אני עשיתי ההפך. שלחתי את הפרקליטים ללמוד את התיק יחד איתי, בלי שידעתי מה אני עתיד להחליט. הוויכוח הגדול ביני לבין ארבל היה על ראיות. אף פעם לא חשבתי שלא הייתה הצדקה לחקירה, או שהחשדות היו מופרכים. 2 לאחר שפרש מתפקיד היועץ, הציע לו נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש להציג את המועמדות שלו לעליון. זה היה לפני ההצעה של לבני. מזוז חשב אז שסיכויו להיבחר נמוכים, והוא סרב בתוקף לשבת בעליון על התקן המעליב של הכיסא המזרחי, שהומצא בשנות ה-60 בניסיון מעוות לתקן את הייצוג החסר, אבל שנמשך עד היום. תראה, אני לא מתנכר למוצא המזרחי שלי, מעולם לא שקלתי לעברת את השם שלי, ואני מספר תמיד בגאון על מוצאי המזרחי ומנתיבות. לא בורח מזה, לא מסתיר. אבל לא רצית העדפה מתקנת. אמרתי לבייני שאם זה עולה כך, אני לא מעוניין. כששמים על מישהו טיקט, מסתתרת מאחורי זה אמירה שבעצם לא מגיע לו. בשנים האחרונות מתחוללת מערכת אדירה על זהותו של בית המשפט העליון. אחרי תור הזהב של שנות ה-90, בהנהגת מאיר שמגר ואהרון ברק, באה התביעה של הימין למנות שופטים שמרנים שיצמצמו את האקטיביזם השיפוטי. זה לגיטימי שציבור שמרן ירצה לראות יותר ייצוג שמרן בבית המשפט העליון, אומר מזוז, אבל השיח הזה מתנתק הרבה פעמים מהעובדות. אני לא חושב שבית המשפט היום אקטיביסטי או במובהק ליברלי. מזוז למשל מגדיר את עצמו כשופט ליברל ולחלוטין לא אקטיביסט. הדוגמה המובהקת הייתה הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון למיסוי על דירה שלישית. הייתי היחיד שהתנגד לביטול החוק. מי שכתב את דעת הרוב הוא השופט נועם סולברג, שתמיד מציגים אותו כראש מחנה השמרנים. כל פסק הדין עסק בעניין של לפסול או לא לפסול את החוק, בגלל שהליך החקיקה לא היה הליך מיטבי, חפוז. אני חשבתי שזה לא מתקבל על הדעת שבית משפט הופך עכשיו להיות גננת שבוחנת את איכות הדיון בכנסת. אני מכיר מקרוב את תהליכי העבודה בכנסת להבדיל משופטים אחרים. כל חוקי ההסדרים נעשים בחיפזון ובדחיפות, ולפעמים גם חוקים אחרים. יש חוקים שנמרחים שנים, ויש חוקים שנגמרים בישיבה. זה היה מקרה שהדגים את האנטי-אקטיביזם שלי, וזו המדיניות שלי לאורך כל השנים. אני חושב שצריך להיות מאוד זהיר עם אקטיביזם, בעיקר במציאות של ישראל, שבה השיח הפוליטי הוא כל כך טעון. אין לנו חוקה שלמה, כך שבית משפט צריך להיות מאוד זהיר בהשגת גבולן של רשויות השלטון האחרות. האם לא הגיע הזמן להסדיר את הסמכות של העליון להתערב בחוקי הכנסת, כולל פסקת ההתגברות? הדבר הכי חשוב על סדר היום המשפטי זה לקדם את חוק יסוד החקיקה ולהסדיר את סמכות בית המשפט לעשות ביקורת חוקתית על חוקים. במצב אידיאלי, אם היינו עובדים בלי שום אילוצים, יכול להיות שכל הרעיון של פסקת ההתגברות הוא מיותר. יש נתון שמחייב אותנו להיות הרבה יותר ריאליסטים. כל תהליך בניית החוקה שלנו הוא תהליך לא לגמרי טבעי. אנחנו מחוקקים חוקה בתהליך שאף מדינה בעולם לא עברה. זה נמשך כבר כמעט 70 שנה ובאופן חלקי. לכן אני לא חושש מהרעיון של פסקת התגברות, וגם לא חושב שיש הצדקה לדרישת רוב מאוד גבוהה. די, ב-65 חברי כנסת כדי להחזיר לחיים חוק שהעליון פסל? 70 היה יותר, נכון? אבל אם זה נופל על 65, אני חושב שעדיף פסקת התגברות ברוב של 65, מאשר המצב הקיים, שהוא הכי גרוע מבין כל האופציות. נכון לקבוע הסדר כזה לפרק זמן מוגבל של 10-15 שנים עד להשלמת מפעל החוקה. הגדרת את עצמך כליברל. איך ליברל יכול לדחות את העתירה שביקשה לפסול את חוק הלאום, שאגב ייתכן שהוא מבטא מציאות אותנטית, דמוקרטיה ליהודים בלבד? לא, אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת. על החוק הזה דיברנו שנים, והרעיון המקורי היה לקחת את המרכיבים של מגילת העצמאות ולהכניס אותם לחוק, כמעין מבוא של החוקה. עיקר הבעיה בחוק הזה היא לא מה שיש בו, אלא מה שאין בו, ערך השוויון. סיבה מספיקה לפסול אותו. היעדר באמת מאוד צורם, בגלל שבמגילת העצמאות זה נמצא. זה חסר צועק, והוא נעשה בנסיבות שנתפסו כאצבע בעין כלפי המיעוט הערבי. בנסיבות ובצורה שזה נעשה, זה לא רק חוק מיותר, זה חוק מזיק, אבל אי אפשר היה להתערב באמת. זו סיטואציה מאוד מוזרה מבחינה משפטית, שאתה עותר נגד חוק לא על מה שיש בו, אלא בגלל מה שאין בו. ולכן בית המשפט, מה שהוא עשה, וזו טכניקה מוכרת ואפקטיבית, הוא אמר בעצם שחוק יסוד הלאום לא פוגע כהוא זה בעקרון השוויון, כי עקרון השוויון קיים בחוקה הישראלית במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כך הוא בעצם כאילו נטרל את הפצצה הזאת ברמה המשפטית. השופט הערבי ג'ורג' קרא היה בדעת מיעוט וחשב שיש לפסול את חוק הלאום. השופט סולברג שגר בגוש עציון היה בדעת מיעוט וחשב שאין לפסול את חוק ההסדרה. אדמונד לוי עמד לצד המוחלשים ופסק בדעת יחיד נגד ההתנתקות. אלה רק דוגמאות לכך שהביוגרפיה של שופט משפיעה על הפסיקה שלו. אתה יליד טוניסיה, גדלת בנתיבות. איכן סיפור חייך מתבטא? קשה לי לומר. ניסיתי מאוד להימנע מכך שצעירים שעברו עבירה ראשונה, גם אם זו עבירה לא קלה, ייכנסו למאסר. היו לי כמה תיקים שנאבקתי והצלחתי לשכנע את חבריי להרכב להימנע מזה, כי ידעתי שבמציאויות מסוימות, בסביבות מסוימות, קל לבחור צעיר להיסחף לאירוע פלילי, בעוד שמישהו שגדל במקום אחר ובאווירה אחרת, זה נראה לו כאילו צריך לחצות את הגבול בקילומטרים רק כדי להגיע לסיטואציה כזאת. וזה קשור לעובדה שגדלת בנתיבות? ביישוב מבודד, עם מצוקה כלכלית, ילדים לא חיים תחת פיקוח של ההורים מרגע לרגע, כמו שאנחנו מכירים מהחיים שלנו כהורים. ילדים חיו שעות ברחוב ויכלו להיגרר לכל מיני דברים אסורים. לכן, בתיקים האלה, אני הרגשתי סוג של קרבה, וחשבתי שאסור שבחור צעיר יאבד את החיים שלו בגלל אירוע אחד. אם עכשיו אנחנו שולחים אותו לכלא, הוא עבר את הקו שממנו הוא כבר לא יוכל לחזור. פרש בודד, כתבתו של גידי וייץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.